השישים החדש, עם אולגה רז ואבי שמאי. לחיות בגיל השלישי.
שלום, תודה לכם שבאתם גם ביום הקשה הזה. אנחנו נשתדל באופן עקרוני להמשיך ולשדר לכם כרגיל.
נכון.
אנחנו נעסוק בעניינים שלנו. שלום לך, פרופסור אולגה רז.
שלום, אבי. נמשיך כרגיל.
נמשיך כרגיל. אם יהיו עדכונים שמחייבים מה שאנחנו מבטיחים שנעדכן, בכל מקרה, הזקות נכנסות תוך כדי שידור. אין לכם מה לדאוג. אתם יכולים לשבת, להזין לנו, ואם חלילה קורה משהו, אתם תדעו. אז אמרתי שהייתי באולפן פרופסור אולגה רז, כמו בכל יום רביעי, דיאטנית קלינית ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל. בהמשך נדבר עם רות לטר, האורחת שלנו, אנחנו נשאיר בהפתעה על מה. ואנחנו מזמינים אתכם להשתתף בתוכנית, לשלוח אלינו מסרונים, אס-אמסים, ל-055-966-3992. אני חוזר, 055-966-3992. לגבי קונזים Q10, אני מבקש מהמאזין להיות עוד שבוע אחד בסבלנות, ואנחנו נחזור אליך עם מידע מעודכן ביותר. נספר לכם גם שאיתנו באולפן תמיר צוברי, על הביצוע הטכני, הסיוע בהפקה. אני אבי שמה, עוד רגע נתחיל. אז הגיע הזמן להתחיל לעסוק בענייננו, ואנחנו, אני אתן לכם אישור שאולי אולגה פחות ייתן. אם משהו מרגיע אתכם שאתם מחרסמים בחדר, במרחב המוגן, תחרסמו אותו חופשי, עוד כמה ימים המלחמה תיגמר, ואז תחזרו לדיאטה.
אז אולגה בהחלט לא מסכימה, ואני רוצה לך. להגיד משהו. לא,
בבקשה.
זה לא נקודה, זה לא נקודה קריטית.
אוקיי.
הנקודה היא שאנשים ברגע שמצב נהיה מדאיג, שוכחים את עצמם, שוכחים את הבריאות שלהם, שוכחים שהם עדיין פה, הם על כדור הארץ, הם חיים, המלחמה תיגמר, והם יישארו עם הרבה קילוגרמים יותר, עם כבד יותר שמן, עם לב יותר כואב, ועם סוכר יותר גבוה.
אז זאת אומרת שאת חושבת שאנחנו צריכים להמשיך להקפיד, והפנט גלידה שאכלתי אתמול זה חמור מאוד בעינייך.
אתה, אני לא יודעת מה אתה אכלת אתמול, אבל אם אתה אומר שזה חמור מעיניי, אז זה חמור לסוכר שלך.
נכון.
אז אני רוצה להגיד לך, אבי, יש מצב, יש מלחמה, יש אויבים, אז מה, לתת להם עוד אופציה להרוס את עצמי בשביל שיהיה מרוצים?
אז את אומרת בכלל שזה ניצחון שלהם, אם אני אוכל יותר מדי וגורם לעצמי נזק.
גם, אוקיי. כי אתה לא...
לא חשבתי על זה ככה.
זה פשוט, זה ככה זה. אוקיי. אם מישהו רוצה להזיק לי, אני בחיים לא אעשה משהו שיעזור לו להזיק לי. זה הכל.
אני מבין.
ככה.
טוב, אז אנחנו הבטחנו שאנחנו עוסקים בעניינים הרגילים, ועניינים כן. הרגילים, כמו תמיד, אנחנו פותחים במחקרים. במחקרים,
אוקיי. זה מחקר מאוד מאוד נחמד. נעשה על עכברים, ובמקרה ספציפי, זה שהוא נעשה על עכברים דווקא מחזק את התוצאות שלו.
אוקיי.
הוא התפרסם עכשיו באפריל, בסוף אפריל, בפלוס פתוג'נס, ושלא מפרסמים שם סתם דברים, והם בדקו, לקחו עכברים, ולחלק נתנו אוכל רגיל של עכברים, שהוא מאוד מחושב ומאוזן,
כן.
ולחלק שני נתנו אוכל מערבי, מה אוקיי. שאנחנו אוכלים. אוקיי? הרבה שומן וסוכר, אוכל שאתמול אכלת, אוקיי?
אוקיי.
ומה שהם מצאו, אבל אצל עכברים הם יכולים ממש למצוא את זה, זה לא בן אדם שקשה לבדוק את זה. הם מצאו שהחיידקים שלהם השתנו לרעה, ושמערכת החיסונית שלהם נחלשה, וכשהם נתנו, הזריקו, לא יודעת איך הם עשו את זה, איזה שהם חיידקים פתוגנים, לעומת הקבוצה שאכלה אוכל נורמלי,
כן.
הם לא יוכלו לטפל בזיהום הזה בצורה וואו. נכונה. הם ראו שהיה להם אינסולין רזיסטנס, עמידות לאינסולין. זאת אומרת, האוכל הזה גורם לגוף שלנו להיות יותר חלש מבחינה חיסונית, יותר שמן.
תרשי לי לשאול אותך משהו. עד כמה תוצאות שאנחנו משיגים על עכברים מעידות על מה שקורה בגוף האדם? יש לי תהייה ארוכת שנים לגבי ניסיונות בבעלי חיים.
אתה צודק, זה לא אנחנו, זה בעלי חיים. גם על בן האדם, דרך אגב, יש את הניסויים האלה. לא משנה, זה פשוט ניסוי חדש. ומה שאני אומרת, אצל הרבה פעמים בבני אדם, אפשר להגיד, זה פסיכולוגיה, זה הרוח האכילה הרגשית, וזה וזה. פה אין. מה שנתנו להם זה מה שהם אכלו. זאת אומרת, זה פוגע בצורה בלתי תלויה בשום דבר אחר. פוגע פיזיולוגית, ישירות במיקרוביום שלנו, וזהו, זה ממש...
ומי שלא יודע מי זה מיקרוביום, מה זה מיקרוביום, אז זה לא...
עוד מעט יהיה לנו.
גם דיברנו על זה בשבוע שעבר, זה בדף הפודקאסטים שלנו.
מיקרוביום זה כל מערכת החיידקים וה... לא יודעת, כל מיני מיקרואורגניזם אחרים שיש לנו בגוף, המשקל שלה בערך 1.5-2, זה כמו איבר בגוף שלנו, וההשפעה שלו עלינו ענקית, במיוחד אותם החיידקים שחיים במעי הגס, ונדבר על זה היום ביותר
פרטים. אנחנו נדבר על זה עם האורחת שלנו, את חושפת פרטים
מהפתעה. חשפתי את ההפתעה, סורי.
ולא נורא, אז השיר יהיה הפתעה. כן.
עכשיו, מחקר גם מאוד מאוד מעניין. Mm-hmm. מדברים היום, יש עכשיו כנס השמנה, שהוא בדרך כאילו, וב, זה כמו ובינאר, הרצאות מדהימות, אבל הרצאות שנכנסות ממש פנימה לתוך העניינים מולקולריים. למשל, שמעתי הרצאה של מישהי שאומרת בעצם ש... יש שומן בבטני הזה שלנו, הוא יכול להיות סטיף, הוא יכול להיות רך.
אוקיי, מה עדיף?
רך, כי בסטיף זה אומר רך. ובסטיף היא אומרת שיש שם תהליך של פיברוזיס, של רקמת חיבור סביב תאי שומן.
יכול להיות שמורידים במשקל הזה, זה נעשה.
זה משתפר, זה משתפר.
אוקיי.
אם יש פיברוזיס, פיברוזיס לא משתפר אף פעם.
זאת אומרת שמי שיש לו השמנה בטנית, וזה מוצק, זה לא רך, זאת אומרת, זה פחות טוב מזה שזה קצת מדלדל.
תראי, מה שאני אומרת, זה נורא נורא פשטני, בואי נגיד ככה.
ברור.
אבל זה היה ממש ממש מרתק, כי לא חשבתי על זה אף פעם, וזה באמת נכון, כי יש כאלה וכאלה. ופה יש לנו מחקר על... יש הרי אנשים שמנים שזה לא חולני. אין להם מחלת השמנה, הם פשוט בעודף משקל. ויש אנשים בריאים שהם שמנים. אז איך הם מציעים פה, איפה זה מפורסם? ב-JAMA Network Open, ז'ורנל, זה נט בנטוורק, אבל זה מאוד מאוד נחשב. מה שהם אומרים, החוקרים, שבעצם אפשר להבחן את ההשמנה לא חולנית. איך? אם הלחץ דם סיסטולי הוא פחות מ-130,
כן.
אם היחס בין מותניים לריחיים פחות מ-0.95 לנשים ופחות מ-1.03 לגברים, אוקיי? ושאין שם סכרת טייפ 2.
אוקיי.
האנשים האלה, גם אם הם שמנים...
זה לא נורא.
זה לא נורא.
אוקיי.
הם לא צריכים להשתלט עליהם ולהגיד, וואו, 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 תרד במשקל וזה. הוא יכול לרד במשקל אם הוא רוצה להיות דוגמן, אבל הבריאות שלו סבירה.
אוקיי.
לעומת זאת, אם הם מגיעים ל-BMI מעל... למה זה חשוב הדבר הזה? כי ב-BMI הוא לא מגלה באמת את הדברים הפנימיים. הוא אומר, אתה נמצא שם ושם ו... לא משנה אם אתה עושה ספורט, לא עושה ספורט, לא משנה. ומה שהם אומרים, שאם ה-BMI הוא מעל 40, שזה כן. ענק.
מה זה BMI מעל 40? BMI מעל 40 זאת השמנה, זה לא, אוביס.
זה אוביס גדול, זה אוביס דרגה 3. אז שם זה כבר לא משנה.
גם כשהייתי בשיא המשקל, אני לא הגעתי ל-30. אז את אומרת, הייתי ב-29, וסרבו לתת לי איזושהי תרופה, בגלל שזה לא מספיק.
אז קודם כל זה מצוין, כי בכל זאת יותר קל לרדת ב-29, מאשר ב-35-40.
נכון.
אבל מה שאני אומרת עכשיו, בקשר להשמנה יותר בריאה והשמנה חולנית, שכשמגיעים ל-40, לכולם יש עלייה בתמותה. זה כבר לא משנה איזה בדיקות יש לבן אדם.
את רצינית?
ומעניין, זה דברים מעניינים, זה כל פעם עוד משהו ועוד משהו ועוד משהו. יש פה מאמר שהוא קצת אולי לא פרקטי, אבל הוא אומר שאין סוף לגילויים. בסיינטיפיק ריפורט הוא התפרסם במאי כבר, והם גילו חלבון שנמצא בקיבה, כן. רק בקיבה, גסטרוקין אחד הוא נקרא, שהוא ביחד עם האוכל יורד למעי הגס, זה מה שאני הבנתי, ושם הוא עושה, שוב, עם מיקרוביום, משהו שתורם להשמנה. שוב. אם נותנים, שוב, זה עשו את זה עם עכברים, אם נתנו לזה חומר שהוא מנטרל את החלבון הזה,
כן.
אז זה לא גרם להשמנה.
אוקיי.
אוקיי? מה זה אומר? לנו זה לא אומר עכשיו שום דבר, כי אנחנו לא יודעים.
אולי אצל בני אדם זה לא יעבוד ככה.
כנראה שכן, בגלל שהם אוקיי. אומרים ש... תגידי, זה בעכברים או לא? אולי זה... כן, זה בעכברים. אבל מה שהם אומרים ש... הדבר הזה צריכים לחקור, ואולי על זה אפשר לעשות תרופה.
תרופה.
אוקיי? זאת אומרת, זה עוד כיוון, אולי
לעשיית תרופה. אז מה, עוד מעט נוכל לעשות מה שבא לנו?
לא, זה לא נוכל לעשות. אתה משהו, אתה כל הזמן.
היום אני באתי עם הרבה תיאבון. היום באתי עם תיאבון, אני רואה.
אחרי שאכלת את הזבל שאכלת אתמול, הסוכר עולה, האינסולין עולה, אתה יותר... רוצה לאכול. זאת הנקודה.
אני קמתי רעב, אני רעב מת.
נכון. אז אני מבקש, תזרוק את מה שאכלת, ואל תאכל.
לא, נגמר, זהו. אכלתי את הפרק, זה
הכל
נגמר.
בפנים, הכל בפנים כבר, הכל בתוך כבר, הגוף. אוקיי, okay, הבנתי. טוב. מה שמעניין פה היה, זה התפרסם... לא, זה הייתה הרצאה בכנס של... American Physiological Society, מישהו שקיבל איזה פרס, והוא נתן הרצאה כזה, מי שמקבל פרס בדברים כאלה, הוא נושא כאילו, מה שקבל award, פרס, הוא נותן הרצאה. ומה שהיה מעניין אותי פה,
כן.
שמחלת לב, שהיא בגיל צעיר יותר מאפיינת, מסוכנת לגברים מאשר לנשים, לנשים היא מתחילה, השכיחות שלה מתחילה וסיכונים שלה מתחילים לעלות אחרי גיל המעבר, הוא אומר שבגלל השמנה, גם נשים צעירות מתחילות לקבל מחלת לב.
אני מבין.
מה זה אתה מבין? זה קטסטרופה, זה נורא. מה שהוא אומר פה, ש...
אני מבין שזה קטסטרופה.
אני יודעת שאתה מבין. הוא אומר ש... להורמון אסטרוגן באופן עקרוני, הורמון נשי, יש איזושהי פעולה מגינה בקשיחות של... היא עושה את הכלי דם פחות קשיחים. כי קשיחות של כלי דם היא בעצם התחלה של התהליך של עודף משקל. ומה שהוא אומר, ש... בגילאים בין 20 ל-44, זה סיבה תמותה שלישית במדז, אצל נשים בגיל 20-44.
הטבע לא עושה טוב עם נשים, אה? הטבע מתחרר לנשים יותר מלגברים.
שומן, כן. נכון? גם נוטים יותר להשמין.
נשים גם נוטות יותר וקשה להם גם נוטות וגם קשה להם להוריד במשקל.
ולגברים באותה קבוצת הגיל זה מקור רביעי לתמותה, אוקיי? זאת אומרת, נשים אפילו לא משנה, אבל זה משהו מדהים שנשים עקפו את גברים דווקא בצורה לא טובה הזאת. ולכן ומה שהוא אומר, הוא גם אומר פה שנשים יותר רגישות למלח. ולכן, גם שם יש את הבעיה של כלי דם וזה וזה. זה, זה משהו חדש לי לגמרי. אני פעם ראשונה ראיתי את הדבר הזה. לא ידעתי שבגלל השמנה אנשים כל כך... תשמע, הסיבה שלישית לתמותה בין נשים בנות 22 עד 44, זה נשמע לי מזעזע ברמות על. חבר'ה, תסכם להתחיל קצת לרדת במשקל. וזה, יש פה, זה מאוד מסובך מה שהוא אומר, הוא מדבר על השפעת ליפטין על גברים ועל נשים, שהיא שונה בזה וזה, והוא מסביר למה לנשים יש יותר, יתר לחץ דם. בכל מקרה, מה שחשוב פה להגיד, נשים, תשתדלו כמה שאתם יכולים לרדת במשקל, ולא לאכול הרבה מלח. ואפרופו, מישהי התקשרה אליי היום ואומרת לי, יש לנו עם בעלי תור ביום שישי, אז אני מבקשת לבטל אותה, אנחנו נדחה אותה. אמרתי, בסדר, למה? היא אומרת, אוי, המצב הוא כזה, אני לא יכולה. אז זה מה שהתחלנו לדבר.
זה מה שהתחלנו לדבר, מפני שתשמעי אנשים, אני יכול להבין את זה, שהם במתח והם לחוצים. וכאלה שיש להם ילדים,
אני מבינה את זה, אבל למה להרוס את הגוף? לעלות עוד 5 קילו. עליץ 5 קילו בקורונה, עכשיו תעלי עוד 5 קילו במלחמה. זה, אני חושבת שלהפך, במצב קשה צריכים להבין כמה החיים שלנו שווים, ולשפר אותם. זה ככה אני רואה את הדברים.
אוקיי, אז יש לנו כבר כמה שאלות. את המחקר הזה תשאירי לסוף, אם יש לנו עוד משהו. אנחנו עוד מעט נתחיל לענות לשאלות, תמשיכו לשאול במסרונים ל-055-966-3992-055-966-3992. ועכשיו איתנו על הקו נמצאת רות לטר, שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, רות.
רות, את דיאטנית...
היי, אולגן.
היי.
דיאטנית קלינית, תואר שני, מידענית רפואית, ואנחנו מדברים איתך על אוכלוסיית החיידקים שלנו והכושר לחוסר האיזון שלה, בין חוסר האיזון שלה להתפתחות מחלות והשמנה, וכיצד נוכל להשפיע עליה. זה נשמע לי מאוד מאוד גדול.
זה מאוד גדול, נכון, וגם אנשים לא כך כושרים חיידקים להשמנה.
בדיוק, אז... בואי תסבירי לי איך חיידקים בעקבה גורמים להשמנה.
לא בעקבה, במעי.
במעי, סליחה.
במעי. אוקיי, אז קודם כל, תודה רבה, אולגה, על ההזדמנות להציג את הרעיון. אין לי ספק שמי שישמע עכשיו, זה יעניין אותו, והוא ימשיך לחקור את הנושא, וזה ישפיע עליו באופן אישי, לא משנה איזה בעיה יש.
נקווה.
כן. עכשיו, מה חדש במה שאני רוצה לומר? זה שיש לנו אוכלוסיית חיידקים ענפה, אנחנו כבר יודעים מאות בשנים. מה שאנחנו שמים לב עכשיו, שבשנים האחרונות, בחזית המחקר, עומד הנושא הזה של ההשפעה שלהם על הבריאות שלנו, על חוסר הבריאות שלנו ועל השמנה. באופן כזה שבגלל שיש היום יותר שיטות שיכולות לזהות את החיידקים, לפלג אותם לקבוצות, לבדוק את ה-DNA שלהם ואת המצרף הגנטי שלהם, אז יש יותר אפשרות גם לדעת עליהם יותר ועל המטאבוליטים שהם מפרישים. אז מה שאנחנו יודעים היום זה שכולנו נולדנו מה שנקרא קלין, נקיים פחות או יותר, ואנחנו התחלנו לבסס את אוכלוסיית החיידקים שלנו מהיום הראשון, מהרגע שיצאנו מתעלת הלידה, או בחדר הלידה בניתוח קיסרי, אוקיי? ואז בחודש הראשון ביססנו את האוכלוסייה הזאת ב-40% ועד גיל 3 באחוז כמעט 90%. ואחר כך במשך השנים עוד ועוד. כל אחד בהתאם לצורת החיים שלו, בהתאם למגעים החיצוניים שהיו לו, יש לו אוכלוסיית חיידקים, מאוד מאוד אישית, בצורה כזאת שהשונות בינינו היא כ-90%, שזה משהו מדהים. מדהים בשונות, כן. בגלל שהשונות היא כל כך גדולה, לא הצליחו עדיין במחקר לצייר תמונת מעי אופטימלית. אבל מה שכן יודעים, שבאופן אישי, כל בן אדם שחש אצלו, שיבוש בהרכב, בליבה המרכזית שאותו הוא צבר בשנים הראשונות, יש מה שנקרא תהליך של דיסביוזיס, ובעברית תקנית, זה חוסר איזון שמביא לחוסר איזון מטאבולי שמתחיל מחלות. עכשיו, כשאני אומרת מחלות, זה גוף ונפש. זה השפעה על ההתנהגות, על המוח, על התקפי חרדה, על זיכרון, על הדלקות במעי, על מעי רגיז, על השמנה בין היתר, תכף נרחיב על זה.
זאת אומרת, מה שאת אומרת, מה שאת אומרת, שאם החיידקים של אותו בן אדם הגיעו למצב הלא רגיל שלהם, יש שיבוש בהרכב ומספר שלהם, אז זה גורם למחלות.
גם במגוון. זאת אומרת, שאנחנו מדברים על בריאות של המיקרוביום, שזה אוכלוסיית החיידקים, אנחנו מדברים על כמות גדולה ועל מגוון גדול. אושר בכמות ואושר במגוון. וברגע שיש שיבוש כתוצאה מתהליכים טראומטיים, מה זה אומר? אם נניח עשיתי דיאטה קיצונית, או נחשפתי לזיהום אוויר, או נסעתי למדינה אחרת ויש לי ג'טלג, או סתם לקחתי המון תרופות, או אנטיביוטיקה, או יש לי דלקות
חודפות לא ולשמות. לא ישנה טוב.
או לא ישנה טוב בלילה, שזה, כן, אתמול לא ישנתי טוב בלילה, מן הסתם.
כולנו, כולנו.
אני חושב שאנחנו מדינה כולנו בג'טלג.
השיבוש הוא מיידי, השיבוש הוא תוך 24 שעות, אבל יש גם בשורה טובה, גם התיקון הוא יכול להיות מיידי. זאת אומרת, המעי, כמו כל דבר בגוף שלנו, ברגע שיש שיבוש, יש מנגנון מתקן שרוצה להחזיר אותו לנורמה. כלומר, אם לא נשחוק את המנגנון הזה.
ומה קורה, איך אנחנו שוחקים את המנגנון הזה?
שאנחנו נחשפים ליותר מדי דברים שקשורים לאורח חיים לא בריא, בעיקר תזונה מערבית טיפוסית, עשירה בשומן רבוי, עשירה במלח, עשירה
בסוכר, חוסר
שינה, עבודה במשמרות, לחץ, 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 כל הדברים האלה מביאים אותנו למצב שאנחנו כל הזמן באיזשהו חוסר איזון.
אבל מדינת ישראל היא מדינה שאנשים בחיים בלחץ. אני לא יודע אם יש הרבה מקומות בעולם בעולם המערבי אני מדבר, שמנסים לנהל אורח חיים רגיל עם כל כך הרבה סטרס מסביב.
בגלל זה יש לנו כל כך הרבה השמנה וכל כך הרבה מחלות.
יש לנו יותר השמנה מבחוץ לארץ.
אנחנו במקום רביעי ב-OECD. במקום רביעי.
יש לנו הרבה סטרס, אבל יש לנו מערכת תמיכה מדהימה בצורת המשפחתיות שלנו, בקהילתיות שלנו. יש לנו מערכת רפואית מדהימה. זאת אומרת, בסוף משהו מחפה על משהו. זאת אומרת, הבריאות זה פאזל, וגם המחלה זה פאזל. וכמה חלקים מרכיבים אותם. אז צריך להתייחס לכולם. אני עכשיו מדברת מההיבט של המיקרוביום, לתקן את תיקון עולם, זה נעשה בשידור הבא. עכשיו, לגבי מה אנחנו צריכים לעשות.
צוחקת, אה?
כן. לגבי מה צריכים לעשות. אז מחקרים מראים שתזונה ים תיכונית היא פשוט מוצלחת מכל הבחינות כמניעת כמעט כל המחלות, איזון מחלות קיימות, מניעת תחלואה, מניעת תמותה, מניעת מה שאתם לא רוצים. מה המאפיינים שלה? לאכול רק דגנים מלאים, לחם מלא, אורז מלא, קוסמת, בורגול, קינוע, לשלב קטניות, חומוס, פול, שווית, עדשים, אפונה, לשלב אגוזים, אבוקדו, טחינה, והמלך הוא שמן זית, כמובן לאכול את הכל.
מה שנקרא דיאט הים תיכונית, לא?
זה דיאט הים תיכונית, זה מה שנקרא.
ים תיכונית, ואנחנו כישראלים, יש לנו המון אלמנטים ים תיכוניים, זה גם משהו שמציל אותנו. אנחנו אוהבים הרבה ירקות, פירות, אגוזים, שמן זית, אנחנו גם אוהבים הרבה בשר עם הרבה שומן, והרבה מסעדות פר עם קצפת ושמנת. זאת אומרת, יש לנו גם מזה וגם מזה. אנחנו צריכים יותר להתמקד בתזונה.
אז מה את אומרת? אולי נעשה עסקה בינינו לבין עצמנו שבבית אנחנו מכניסים רק דברים בריאים ומה שצריך, ואם בא לנו להתפרע, אז
לפעמים.
אז מותר לנו ללכת למסעדה.
אבל זה תלוי ביחס בין הימים שאתה בבית לימים שאתה מתפרע, כי יש אנשים שרוב הזמן הם
מתפרעים.
אז הכל מותנה פה, אני לא אעשה פה משפט חד משמעי.
אוקיי.
אז אמרנו תזונה ים תיכונית, כמובן לאכול סביב השולחן עם הרבה אהבה, מדברים גם על קיימות, על state נכון. of mind של חיים בריאים, חיים נוחים, כמה שאפשר עם הרבה מוזיקה וכיף ויין טוב.
אל תגזימי עכשיו.
לא, יין לא הרבה, לא צריך הרבה.
זה מתינות, זה מתינות. עכשיו, יש דברים שהם מאוד אפשר לחזק אותם, לעשות מניפולציה שתעשיר את החיידקים שיש לנו כבר, וזה מה שנקרא לאכול אוכל פרה-ביוטי. אוכל שמעשיר את אוכלוסיית חיידקים.
כמו?
ואוכל פרו-ביוטי שהוא החיידקים עצמם. אז אם אנחנו מדברים על פרו-ביוטיקה להשארת התפריט.
תקשיב טוב
קודם
עכשיו.
קודם כל, המלך הוא היוגורט. אין יום שאין לי פה גביע יוגורט.
יוגורט ביו.
יוגורט ביו, זה יכול להיות אקטיביה, זה יכול להיות של מולר, יכול להיות חברות, תעשיית
על חברה. בלי קשר ליצרן, אלא העיקרון הוא יוגורט ביו, לא משנה של מי.
אני רוצה רק להגיד להפך שתעשיית המזון בארץ מאוד מאוד מתקדמת בקטע הזה, של להשתמש בחיידקים מאוד פוטנטיים ומאוד בטיחותיים, וכל החברות מצוינות ועובדות ברמה גבוהה.
יפה.
אוקיי? אז זה א', דבר נוסף, ירקות מוחמצים, כמובן שה... העדפה שלי היא החמצה ביתית, כי אם אנחנו קונים מלפפונים חמוצים בקרוב חמוץ, בגלל שהם עוברים פיסור מטעמי כאילו מניעת זיהומים, אז הם יכולים להרוג גם את החיידקים הטובים. אז כדאי באמת
להתאמן. רגע, זאת אומרת שהכרוב החמוץ והכרובית והדברים האלה שאנחנו מכינים בבית, זה טוב לנו?
בכלל זה מצוין. זה פשוט מצוין. זה מעשיר את חיידקי המעי, הם אוהבים את זה.
את יודעת איזה יפה זה המדף הזה של החמוצים במטבח, שיש לך את הצנצנות של החמוצים.
למי שיש.
לי יש, אני אלמד אותך.
אני יודעת שלך יש שתצלם לי שאני אעלם. אבל מה שאני זוכרת, את שומעת, רותי, מה שאני זוכרת שהייתי קטנה, אמא שלי כמובן היו מחמצים את הכרוב בבית, ויש שם נוזל. אז אמא שלי תמיד הייתה אומרת לי, תשתי מהנוזל הזה.
גם אצלנו, את הנוזל של המלפפונים.
בדיוק. בגלל זה הפרופסור.
ההורים שלי היו שותים את המיץ.
נכון.
אז אוקיי, אז אנחנו מדברים על חמוצים, אנחנו מדברים על קטניות מונבטות בעיקר.
נכון.
וגם קטניות מוצסות, נניח פולי סויה מוצסים, נניח עדשים, חומוס, כל מה שאפשר להציס, אפילו קוואקר, דגנים מלאים להציס
אותם. איך מציסים את זה?
קודם כל אפשר להיכנס לאינטרנט ולראות, יש כל מיני אתרים שמדברים על תהליכי החמצה מקצועיים, ויש גם כלים מקצועיים, אני לא רוצה להגיד את זה על רגל אחת, צריך לעשות את זה מאוד מדויק, כמו ניסויים במעבדה.
אוקיי.
אני ממליצה על לחם מחמצת, על גבינות עובש, גבינות כאלה קצת, כתבול בגלל שהן גבינות שמשאירות בשומן רבוי, אז לא כל כך מומלץ בכמות גדולה, אלא יותר כתבליל, לפזר כמה קוביות בסלט, ומבחינת ירקות, הירקות שהן הכי פרביוטים, זה ארטישוק, שום, בצל, קרישה, אספרגוש, או לשומר ופטריות. הפירות המנצחים שהן פרוביוטים, זה פרביוטים, סליחה, זה בננה, תפוחים, רימון ותמרים. אין כמו הרימון, הוא מלך הפירות.
אוקיי.
בדגנים אנחנו מדברים בעיקר על שיבולת שואל. וגם כל מיני פירות וירקות שעשירים בחומר שנקרא פלבונואיד, שהוא באמת מעשיר את אוכלוסיית החיידקים. אנחנו מדברים על קקאו, שוקולד מריר.
תה ירוק, לא? תה ירוק? תה ירוק גם?
תה ירוק, אצות ים, אגוזים, מצאו במחקרים שהאבוקדו מאוד מעשיר את החיידקים.
זה נשמע גם טעים וגם בריא.
וזה גם דיאטה ים תיכונית.
וזה גם יפה. זאת אומרת, וגם יש טיב שנקרא אינולין, שהוא סיף פרביוטי, אז יש חברה בארץ שמוכרת לחם מואשר, לא נגיד את שמה, אבל אפשר גם לקנות את זה ככה כאינולין.
איך קוראים לזה?
אינולין.
אינולין.
א' י'.
אוקיי.
עכשיו, כמובן שכל ההמלצות שנתתי הן מאוד כלליות, ואם יש בעיה אישית, אז כדאי להתייעץ עם דיאטנית או איש מקצוע כדי לדייק את ההתאמה האישית.
זאת הנקודה הזאת בתוכנית שאנחנו אומרים, שכל מה שאנחנו אומרים פה, אנחנו מדברים באופן כללי על סמך מחקרים, מי שסובל מבעיה אישית
ספציפית.
או ספציפית, כל מה שנאמר פה הוא לא תחליף לייעוץ רפואי אישי.
תזונתי
או רפואי אישי, לפי, כי אז גם עושים לך בדיקות, ורואים מה המצב שלך, ומתאימים לך את מה שצריך.
ואני מקווה שעוד כמה שנים גם ידעו לזהות איזה חיידקים יש לך.
ואם תרצי לאכול חמוצים...
וגם לתת טיפול ספציפי בחיידקים.
נכון, נכון.
ואנחנו נביא חמוצים לתוכנית הבאה, והכל יהיה בסדר.
נכון, ותזמינו אותי.
אוקיי.
אבל רציתי לשאול, יש לי חצי דקה?
כן.
יופי, אז אני רוצה להגיד שיש פה נושא מאוד גדול של אחריות אישית של כל אדם, לפני שהוא הולך לדיאטני ולפני הרופא, ולפני שהוא מחליף תרופה ומוסיף מינון, שיחשוב איך הוא משקם את מערכת המעי שלו, כי זה כמו לשים בושם בלי להתקלח. ברגע שהתשתית שלי בריאה, והתזונה בריאה, והשינה בריאה, אז בעצם כל מה שהרופא יעשה וכל הטיפולים הם רק משדרגים, עד כדי כך שיש מחקרים שמראים שאצל אנשים שהמיקרוביום שלהם מאוזן, התרופות יותר פוטנטיות,
וואו.
עובדות יותר טוב.
הבנתי.
אוקיי? אז אחריות אישית.
מדהים.
נקודה טובה לומר לך תודה רבה רות לטר.
תודה רותי, תודה.
רותי דיאטנית קלינית, בעלת תואר שני ומידענית רפואית. אנחנו מודים לך מאוד ואנחנו שומרים על הזכות להזמין אותך שוב.
וואו, בכיף.
תודה רבה. תודה, תודה. ביי ביי.
תודה.
60 החדש.
אנחנו ממשיכים, והנושא הבא זה קצת מענה לשאלות. אנשים נזכרים לשלוח לנו שאלות מאוחר, ואז אנחנו נאלצים לענות בשבוע שאחרי. בוקר טוב, התוכנית מעניינת מאוד. הבת שלי היא בת 17, רזה ולא מפותחת, מה עושים?
אני פשוט לא יודעת מה זה לא מפותחת, מבחינה מינית כנראה.
כנראה שההתבגרות המינית שלה מורכבת.
אז צריכים ללכת לאנדוקרינולוג של ילדים, הוא יעשה בדיקות בהתאם, ויראה באיזה גיל הביולוגי היא נמצאת מבחינת ההתפתחות המינית, ולפעמים גם צריכים לטפל בזה.
הורמונים ודברים כאלה?
יכול להיות, כן. אם הוא יחליט שיש פה איזה בעיה, צריכים עכשיו. השאלה כמה היא רזה, אולי היא כל כך רזה שיש בעיה עם התפתחות מינית.
יש השפעה של רזון יתר על ענייני פוריות ומחזור והתפתחות מינית.
לא, גם לפני פוריות, בהתפתחות מינית. אין וסת, אין השדיים לא מתפתחים. זה צריכים לעשות את הבדיקה, לעשות בדיקה מאוד מאוד יסודית. אבל יכול שבכלל ככה היא, תסתכלי איך את גדלת, ויכול להיות שחוזרת על ההתפתחות שלך, או של סבתא שלה, או של אבא שלה, משפחה שלו. לפעמים זה גנטית אותו דבר, ופתאום ביום אחד בעיר יש התפתחות מצוינת. אבל בלי שום קשר, קודם כל צריכים ללכת לבדוק.
לקחת את הילדה
לאנדוקרינולוג, ילדים,
לבדוק את מה שצריך,
בגדילה, כן.
ואז הוא יוכל להגיד, גם אם יהיה לו המלצות בענייני תזונה, הוא ישלח לדיאטנית
נכון,
אולי, אבל קודם כל צריך לבדוק את הגוף,
גם,
נכון, בסדר.
אבל הוא גם יכול להרגיע, להגיד שזה בסדר, והיא מבחינת הגיל עדיין נמצאת בגיל יותר צעיר, אז היא תתפתח יותר מאוחר והכל בסדר. או שהוא יגיד שצריכים לטפל בה.
הבנתי. אז זוכרת שבשבוע שעבר דיברנו על עלים ירוקים?
כן.
אז אופר שואל אם זה כולל את העלים של בצל ירוק ומלפפון בקליפתו.
זה לא. לא. במלפפון לקליפתו יש איכויות אחרות, ככה צריכים לאכול.
אז כדאי לאכול אותו בכל מקרה.
יש שם כלורופיל ויש שם ויטמינים, ויש סיבים, מה שדיברנו קודם עם פרוביוטיקה, אבל על בצל לא מוזכר במקורות, אבל מאז שאמרתי לך אני הולך לקנות, קניתי לי חבילה של עלי סלק רחוצים, שטופים, ועלי תרד, ועכשיו בכל סלט אני
שמה חופן.
שמה חופנים, כן.
באמת?
כן.
וזה טעים?
באמת, באמת. זה טעים מאוד.
כי אני בדרך כלל
אפשר לאכול אותם גם ככה.
אני בדרך כלל רגיל לאכול תרד מבושל.
תנסה. יש גם תרד, לדעתי, עלים קטנים.
נכון, תרד בבייבי.
זה כבר רחוץ וזה, אתה לא צריך לעמוד.
כן, זה אני כבר לא קונה ורוחץ.
אוקיי, בסדר, אנחנו בשלב אחר.
נכון.
וזה ממש משתה, אפשר לאכול אותם ככה, זה ממש טעימים.
אוקיי.
עכשיו, מה שאני אומרת, אני גם מבצעת.
שאלה, האם כדאי לפנות לרופא גניקולוג או אנדוקרינולוג? אם יש בעיות של נשירת שיער ופגיעה בציפורניים.
אוקיי, קודם כל צריכים ללכת לרופא אור.
אוקיי.
כי יכול להיות שיש איזה זיהום של אור בקרקפת. הרבה פעמים זה חסרים תזונתיים, אז הדיאטנית יכולה לעזור לך. זה יכול להיות חוסר באבץ, חוסר בסידן, חוסר בויטמינים מקבוצה B. אז יש בו משולב ללכת לדיאטנית ותבדוק מה שאפשר לבדוק בבדיקות, ומה שאי אפשר לבדוק יעשה לך אנמנזה תזונתית ותראה מה חסר לך בתזונה שלך, ובמקביל ללכת לרופא אור לבדוק את הקרקפת.
המאזינה אסתר שואלת אותנו, מדוע דיאטה קטוגנית עובדת טוב יותר על גברים? אני עשיתי את הדיאטה במשך חודשיים ולא ירדתי אפילו גרם אחד במשקל.
כן, דיברנו על זה. הגברים, מבחינה הורמונלית, א', לגברים יש יותר שריר, פחות שומן, בכלל יותר קל להם לרדת במשקל. אבל פה כנראה מבחינה הורמונלית, לא כנראה בטוח, מבחינה הורמונלית, השפעה הורמונלית שונה כשגברים אוכלים את האוכל הזה, ונשים אוכלים את האוכל הזה. נשים זקוקים לפחמימות, וגברים פחות. גם זקוקים, אבל פחות. ולכן
ובדיאטה קטוגנית לא אוכלים בכלל פחמימות, או שאוכלים מידה מוגבלת?
לא, כמות שהיא ממש לא שווה אפילו להזכיר.
אוקיי.
אז מה שאני חושבת, שאישה, במיוחד אישה בגיל 40 פלוס, לא כדאי לעשות דיאטה קטוגנית.
לא כדאי.
לא כדאי.
אוקיי.
שוב, יש נשים שהן מאוד, מאוד גבריות מבחינת המטאבוליזם שלהן, לא בשום מובן אחר, אבל רוב הנשים זה לא מתאים.
הבנתי.
גם סובלים, סובלות מזה, זה סבל לעשות דיאטה שומנים.
האמת שלי זה נשמע נורא כיף, שומנים ובשר.
בגלל שאתה גבר, מאמא שלי, זאת בדיוק הנחודה.
זה נשמע לי נחמד, נכון, לאכול נכון, כל הזמן בשר, נכון. ושחמה.
אבל תגיד את זה לאחות שלך, או למישהו במשפחה שהוא איש, אישה, היא תגיד, מה, אני כל יום אוכל אנטריקוטים, אני אמות.
תגידי לי, זה נכון שנשים נרתעות קצת יותר מאכילת בשר מגברים בדרך כלל?
זה לא עניין של הרתעה, זה עניין של פיזיולוגיה.
באמת?
כן.
כי אני יודע שבמשפחה שלי יש רק אחת אנשים ועדיין צעירה, אני עדיין לא יכול לקרוא לאישה, שמאוד אוהבת בשר. כל הגברים מאוד אוהבים. שתי אחיות שלי בעיקר, ואימי ז"ל, לא סובלות בשר. לא יכולות לראות, לא יכולות, הטעם לא טוב להם.
לא, לא, תראי, יש לזה, ברור שלנשים יותר מתאים שיש שם פחמימות. הן דורשות פחמימות בגלל המבנה שלהם ומבנה המטבולי שלהם, מבנה ההורמונלי שלהם.
אוקיי.
אישה בלי פחמימות נכנסת ללחץ, הסרוטונין יורד, היא מרגישה לא טוב. אני זוכרת, הייתה לנו אחות בבית חולים מזמן, שמנה כזאת מאוד. ופתאום אנחנו רואים אותה שהיא ירדה במשקל, והיא כל הזמן צורחת. אנחנו אומרים, למה את צורחת? אז היא אומרת שהיא אוכלת דיאטה טטקינס. אז אמרנו למותק שלי, את יותר טוב, תהיה קצת יותר שמנה, אבל תרגי.
תעזבי אותנו בשקט.
לא, 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 לא עצמה, היא לא ישנה בלילה, וכל הזמן הייתה עצבנית.
אני אמרתי את זה פעם למישהו שהפסיקה להשן.
כן.
אמרתי, תעשי לי טובה, תחזרי להשן, כי אין לי כוח לצעקות שלך.
אבל מה שמעניין שאותו אתקינס, כן. שהוא היה בדיאטת
מת
חלבונים,
מת בעצמו
מהשמנת יתר ומחלת יתר. לב.
אז למה, רגל, באמת, איך יכול להיות שבן אדם כמו אותו דוקטור, הוא היה דוקטור בכלל?
כן, הוא היה רופא, רופא, בטח.
והמציא דיאטה, ולמעשה הוא מת ממנה.
הוא לא יודע, מת ממנה, הוא לא יודעת ממה, למה הוא יכול שלא עשה אותה. תראי, מה שאני מקפידה מאוד, אם אני ממליצה לאנשים משהו, אני ממליצה את זה על ניסיון
הנה,
שלי.
הנה, כמו עם העלים הירוקים.
בדיוק. מה שאני אומרת זה מה שאני עושה. אני אף פעם לא אגיד לא לעשות או כן לעשות משהו שאני לא עושה את זה. אז אני חושבת שצריכים להיות פה אותנטיים.
טוב, אז אני אבקש ממך עד הפעם הבאה להביא לי תפריט לדיאטה קטוגנית, אולי אני אנסה
לא.
אותה. הנה, לא. אלא אותי שתגידי את זה, זה
מצפיק. אתה לא יכול, אתה חולה סוכרת, אתה לא יכול לעשות את זה.
אני מבין.
אסור לך.
אסור לי. כל כך הרבה אסור לי.
גם לי, מה את חושבת? לכולם אסור משהו.
אוי, 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 זה כיף.
את יודע מה? האיסורים אחרים אנחנו מקבלים כמובן מאליו. אסור לצעוק על הבוס שלי בדרך כלל. אז אני לא צועקת, אוקיי? אז זה בסדר, זה איסור בסדר. אסור לשים ילד בפינה. אז אני לא שמה ילד בפינה. זה בסדר, אבל אסור לאכול משהו, זה לא. זה כאילו, מה זה האיסור הזה?
זה עונש חמור מדי.
אוי, נו, באמת.
זה עונש חמור מדי, עבור רוב האנשים.
אבל די, אחרי שאכלת אתמול את הזבל, אתה נהיית לי.
את ראית מה קרה, גם המוח השתנה לי.
השתנה. המיקרוביום שלך השתנה.
אני רוצה לספר לכם רק שכרגע אנחנו פה בכאן תרבות, אנחנו ממשיכים בשידורים הרגילים שלנו. מי שרוצה להתעדכן בחדשות ויש כאלה, הן נמצאות כל הזמן בכאן רשת ב' ובכאן 11, אבל תשארו איתנו, מה אכפת לכם? אנחנו עוד מעט הולכים הביתה במילא. עוד שאלות, עוד שאלות, בואי נראה מה עוד שאלו אותנו. חכי רק רגע, נדב אלפרין זה
פה.
רגע, 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 רגע. פרופסור אולגה רז, שלום רב, הייתי מבקשת את המלצתך למזון שעשוי לחזק את השרירים. אני נאלצת לקחת סטטינים 40 מיליגרם לאחר ניתוח לב עם 3 מעקפים, והם גורמים לי לכאבי שרירים, ולכן גם לא לקחתי בעבר, ואפילו שהייתי צריכה.
אוקיי.
אולי הייתי לא מגיעה לניתוח אם הייתי לוקחת, וזאת רבקה שואלת אותך, אז בואי ניתן לרבקה
תשובה. אני נותנת לך תשובה. קודם כל, אם יש באמת אנשים שיש להם כאבים מאוד חזקים בגלל הסטטינים, יש היום תרופה חדשה, שתי תרופות חדשות, שהם לא סטטינים, הם מורידים את הכולסטרול ולא נותנים שום תופעות לוואי.
הם בטח לא בסל הבריאות.
לא, אחד, במקרים שאין אפשרות לתת סטטינים, נותנים אותו בסל. אם סתם ככה מישהו מתחשק לו, אז לא.
אבל מה, אני חושב שכל מי שלוקח סטטינים
סובל מכאבים, לא? לא, 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 ממש לא, ממש לא. הרבה מאוד אנשים לא מרגישים כלום.
באמת.
באמת. אבל חיזוק שרירים זה משהו אחר, חיזוק שרירים זה כבר משהו אחר, זה לאכול, תלוי בגיל, יותר חלבון בתזונה, חלבון שיש בו חומצת אמינו לאוצין, או לקחת, אולי אני רוצה לחשוב על לקחת תוסף לאוצין, אבל אני צריכה לבדוק מה טוב בינתיים, אם אני אמצא משהו אני אגיד לכם.
אני זוכר שבזמנו אמרו לי לקחת מגנזיום.
מגנזיום בלי שום קשר, זה בטוח. אם יש התקפצות שרירים או משהו, מגנזיום זה דבר שבדרך כלל מאוד מאוד עוזר, מפסיק את התופעה הזאת,
okay.
אבל לא לתת לשריר להידרדר, להידלל, אז צריך חלבונים איכות טובה, עם לאוצין, ואני עכשיו חושבת ובודקת את העניין הזה של לקחת לאוצין בנפרד כתוסף תזונה.
יש את זה על המדפים?
יש את זה על המדפים, אני לא יודעת עד כמה זה טוב, אז אני בודקת בינתיים. ברגע שתהיה לי תשובה, אני אספר לכם.
אני מבין, יש לנו פה את הבחור שכל פעם שואלים צריך סוכר.
עכשיו מה?
עכשיו הוא שואלים צריך מלח. מלח צריך, נכון?
אבל אמרנו, אנחנו צריכים נטרן, זה לא חשוב האם זה בא במלח, אוקיי. כי מלח יכול גם לעלות לחץ דם, זה יכול לבוא במונוסודיום גלוטמט, זה יכול לעבור בלחם שיש שם חומר דמוי סודה לשתייה, שזה נטרן. הדברים האלה לא מזיקים לבריאות, ונטרן זה חומר חיוני לפעילות הגוף. בלי נטרן אנחנו חולים ומתים, ואני לא יודעת האם מישהו רואה ג'אוגרפיק, נשנל ג'אוגרפיק, לפעמים אנחנו רואים תמונות איך חיות רצות למקום שיש מלח ומלקקות מלח,
נכון.
כי אי אפשר לחיות בלי מלח. אוקיי. אז אנחנו, יש לנו ברוך השם מלח בכל דבר, אז לא צריכים לדאוג שלא יהיה, אבל מלח זה, נטרן, לא מלח, נטרן זה דבר חיוני.
הבנתי. טוב, פרופסור אורל גרס, תודה רבה לך שבאת אלינו, הזמן שוב נגמר, מהר מדי, אני מודה. גם לי זה מהר מדי. מיד אחרינו אני רואה שמאיה סלע ויובל אביבי יהיו פה, וכי תמר המפיקה שלהם פה, הנה כולם פה. נהדר. אז עד כאן 61 דש להיום, תודה לכם שהייתם איתנו, השתתפתם בתוכנית עד כמה שהשתתפתם. תודה רבה לרות לטר על הרעיון המאלף. תודה לתמיר צוברי הקוסם שעשה פה הכל חוץ מלדבר. וכמו שאמרתי, אני אבי שמאי, תהיו רגועים ותיהנו מהשקט. יאללה ביי.